אתן מאזינות לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
קיבלתי הרבה הצעות לתיאטרון של עולם מבוגרים. המעבר הזה הוא מעבר מאוד מאוד טריקי ומסוכן. אני כל עוד אני יכולה, אני עוד לא רוצה ללכת לעולם הזה. טוב לי פה, טוב לי עם האמת, עם התמימות. אני אוהבת את זה, אני מרוויחה את כל הילדות שלי, וגם אני גורמת לילדים ענב.
שלום, מיקי מוכתר.
שלום, גאולה, מהממת.
טוב, סיימנו, אני חושבת. ובכל זאת, למי שלא מכיר, למרות שאני בטוחה שכשתרגלו לקול שלך בעוד שני משפטים, כמובן יבינו גם הורים, גם סבים וסבתות, וגם הילדים שלהם מקשיבים בטעות, שאת מיקי. שלום לכם, קוראים לי מיקי.
מה נשמע, מה נשמי?
מה נשמיקי? ברור. ואני משוכנעת שלא הייתי מצליחה להיפגש איתך ולשוחח איתך, אם היינו עכשיו בחנוכה סטנדרטי שאינו בזמן קורונה.
נכון. הייתי עכשיו בין הצגה הראשונה לשנייה מתוך 5. סביר להניח שרק הצל שלי היה פה, או קאט-אוט שלי כזה, אם הוא היה יכול לשבת באולפן, שזה עצוב, אבל זה קוראים מזה גם הרבה דברים טובים.
בקורונה?
כן.
בזה שיש יכולת לנשום טיפה, ואין את הטירוף הזה של מהצגה להצגה, מהצגה להצגה?
יש טירוף אחר. אני עושה משלוחים. הפכתי להיות וולט של מוצרים שלי. כל מי שמזמין 3 מוצרים שלי, אני מגיעה מתחת לבית, נותנת את המוצרים בעצמי לילד.
כאילו מרצ'נדייז שלך?
כן, בובה, תחפושת, מצעים וכאלה. אבל אני מגיעה פיזית, אני לא נכנס לבתים, אני שומרת על מרחק, רק עם משפחה גרעינית, עם מסכה כמובן, ומעניקה בעצם לילד את המוצר. אני רוצה להגיד לך שאנחנו כל יום במקום אחר בארץ, זה מטורף. הרי אם לא הייתה קורונה, מי היום? לא הייתה עושה דבר כזה בחיים. אבל זה כל כך, אני מגיעה למקומות, היינו ברמת הגולן ונסענו גם לאילת. ואת פוגשת את כל מכלול של האוכלוסייה, סוציו-אקונומי בינוני וגבוה, וכי זה בעצם גם לא משהו שלא כל אחד יכול לרשות לעצמו. זה לא ימי הולדת וזה לא אירועים פרטיים.
הורדת מחירים?
כן, תשמעי, זה מינימום 300 שקל, 200 ומשהו, ואני מגיעה לכל בית. וכהחלטה, החלטנו גם אני וגם בעלי, שהוא המנהל שלי, שאני לא עושה ימי הולדת. בכדי לא לפגוע בילד שאין לו, בייחוד בתקופה כזאת.
אבל בעצם מזה את חיה עכשיו?
כן, וקצת זומים, שאני מדברת למסך.
של ילדים יושבים איפשהו?
כן, חברות, כן, ילדים יושבים איפשהו, ורואים אותי שרה, רוקדת, ואפילו מקריאה סיפור.
כשאת מתארת את זה, זה נשמע מאוד נעים וכיף, אבל לא קשה לך? זאת אומרת, את אומרת, אני פוגשת ילד, אבל פעם, לפני מלנת אלפים שנה וחודשים, פגשת הרבה ילדים בקהל.
נכון.
שרובם מתרפקים עלייך ומתים לעשות איתך סלפים, או שהורה דוחף לך את הילד לידיים, תעשי איתו. זה לא חסר?
זה חסר מאוד. אני קצת מקבלת את הפידבק הזה באמת במשלוחים, שאני עושה 50 כאלה מפגשים נקודות בכל יום.
50 בכל יום?
כן. אוקיי. זה שאנחנו יוצאים בבוקר וחוזרים בערב. זה לא פשוט. זה עבודה מאוד קשה, אבל זה הקשר היחידי שנותר לי באמת אנושי עם הילד. כי מעבר לזה רק המסכים וזה, זה הרי גילאים, כמה את יכולה להיות מול המסך וזה, את מחפשת איזושהי אינטימיות וקרבה. להגיד לך שזה לא קשה לי לא להגשים את מה שבעצם המהות שלי, להופיע, לשחק בהצגה, לשיר, לרקוד, זה מאוד.
זה הכי קשה לך, עצמה לקהל, למגע של ילדים?
את לא מבינה כמה.
יותר מהכלכלי, יותר מהסדר יום מובנה של, אני יודעת שהיום אני מופיעה פה, היום אני מופיעה פה.
זה הכל ביחד, זה הנפש, בעיקר, תראי, עד לפני שהיו את המשלוחים הייתי בבית. אז זה בעיקר, לא היה לי למה לקום בבוקר, מבן אדם שרגיל לקום בבוקר וללכת לעשות ולהצטלם ולפה וצילומים ואחרי זה הצגה ועוד הצגה, פתאום כלום. אז גם כלכלית, אוטומטית, זה לא יעזור. גם בן אדם שהוא יהיה הכי חזק בעולם, שמגיע קורונה אין גיבורים. אבל הרעיון היה של אריק, באמת של בעלי, שאנחנו לא יושבים ובוכים על מר גורלנו, אנחנו בעשייה. והמקום...
כן, כי שניכם מתפרנסים מזה.
זה שנינו מזה.
שניכם מושקעים באותו עסק
דבר.
שהוא את.
כן, זה מטורף. התחלנו לעבוד ממש לקטט רגליים, לעבור ממקום למקום. יש ימים שאני אומרת, וואו, אני גמורה, יכולה להיות 13-14 שעות באוטו, גאולה, איך שאת לא מסתכלת על זה, את נגמרת, אני רגילה לזוז, להיות על הבמה, זה, פתאום זה. אבל את יודעת מה? יש לי חברים למקצוע שגם את זה לא יכולים לעשות. אז מי אני שהבקע על זה בכלל, שקשה לי?
חברים שאנחנו מכירים?
אנשי במה, אנשי סאונד, אנשי תאורה, שחקנים שהם לא מיקי, שהיו מתפרנסים מהצגות, שהם לא יכולים לעשות משלוחים של מרצ'נדייז שלהם.
תראי, אנחנו מדברות בשבוע, כמו נפטר יעקב אגמון, ואמרה גילה על מגור, רעייתו היא אמרה שהוא אמר, שבעצם קברו את התרבות בישראל, ולא באמת הציעו פתרונות, ולא חשבו, לא רק הקטע הכלכלי של איך מתמפרנסים פה אומנים, כי זה הסאבטקסט, שאנשים זקוקים גם לתרבות.
תגידי, מה, תרבות זה דבר כאילו, זה לא חוב, אני לא מצליחה להבין, זה מותרות תרבות? מה הולך בשדות תעופה?
אבל זו גם התחושה שלך, קברו את התרבות בישראל?
חד משמעית כן, חד משמעית כן. יש פה אנשים שהגיעו לפת לחם, אני רואה ומקבלת כל הודעות עזרה למשפחה כזאת, אנשים שאני מכירה באופן אישית, שהגיעו למצב שלא יכולים לגמור את החודש, מזה אוכל ובגדים לילדים, ואפילו לשלם לצהרון לילד. קשיבי, זה מזעזע. ואין אמא ואבא לדבר הזה, שיבואו יגידו, רגע, שנייה, אז כל פעם זה אולי עוד מענק כזה, עוד מענק כזה, אף אחד לא מדבר עלינו בכלל. טוב, קודם הטיסות, הנה, פתחו את הטיסות, אחר כך זה ואחר כך זה, ובסוף אולי התרבות. מה, אני צריכה להתבייש? אני צריכה להגיד שאנחנו חייבים את התרבות הזאת? גדל פה עכשיו דור של ילדים, הבן שלי בן שנתיים, הבת שלי בגיל הזה כבר ראתה מאות הצגות, שלא ישב בהצגה. אני גם לא יודעת איך יהיה שנחזור, להגיד לך את האמת.
אני גם חושבת שיש מצב שנשים, צד אחד, צמאים להצגות, גם שלי לא היו מלא זמן בהצגה, והיינו הולכים הרבה להצגות, גם שלך כמובן, ועכשיו הצגות הן באמת דרך המרקע, אז אולי כבר זה מייתר את העניין הזה שנקרא הצגות, כי התרגלנו וזה גם יותר זול.
נכון. תראי, אין תחליף ללבוא לראות, לשבת באולם, לחוות את העם, את כל האווירה והכל. אני מניחה שיהיה גם שינוי התאמה גם במחירים שתיגמר הקורונה והתרבות תחזור. זה כבר לא יוכל להיות מה שהיה. אני בטוחה בזה.
איך זה שאת לא ברחובות צועקת? כי יש לך... את משתתפת בהפגנות ובפעילויות על דברים שאת מאמינה שצריכים לעבור תיקון, כמו מה קורה במעונות ילדים, והחשש מפני מי מטפל בילדים שלנו, והניסיון להפוך את זה ליותר מפוקח, שם את כן נמצאת, ופה.
האמת שבהתחלה, אחרי הגל הראשון, כל החבר'ה של המפיקים וזה בנו באמת מעל מול משרד האוצר.
התעייפתם?
אני חושבת שהם לא התעייפו, אני חושבת שפשוט זה הייתה איזושהי דרך לסתום פיות, לתת פה משהו, פה משהו, פה. צעקתי שם הרבה. פגשתי את אמיר פרץ שם והתפרקתי במעל, ועמדתי שם ובכיתי בזה, אבל את מבינה שאת מדברת לכלום. יש איזו אטימות לדבר הזה, טוב טוב, מה עכשיו תרבות? יש כל כך הרבה דברים אחרים לדאוג להם.
אז את לא מקבלת שאי אפשר? אי אפשר. יש פה קורונה...
אין בעיה, את יודעת מה עושים במדינות אחרות? באים לבן אדם, כמה אתה צריך עכשיו? למה אנשים, למה יש פה כל כך הרבה בלגן וכל כך הרבה, למה? כי הכל פה, כבר אף אחד לא יודע מי דואג למי. תבואו לבן אדם, כמו שעושים, יש לי חברה שחיה בארצות הברית, גם בעלה הוא סאונדמן ותאורה והיא שחקנית. בבקשה, כמה אתם צריכים? זה הסכום שתיגמר הקורונה, נחשב, וזה מה שצריך שלכם, מה שלא. באים לעוד בן אדם, כמה אתה צריך עכשיו? נותנים הלוואות, עוזרים, נותנים מענה. אין בעיה, אל תחזירו. אבל תדאגו לאנשים. ואני יכולה להגיד לך שבתרבות צעקתי הרבה, אבל יש משהו בעיניי שהוא יותר גרוע מקורונה, וזו מגפה אחרת שקורית פה, שזה ברמה של מדיר שינה מעיניי, זה מה שקורה בגנים. גאולה, אני כאילו, את יודעת, לפני שנה וחצי, שהתפוצץ הסיפור של כרמל מעודה, אני לא יודעת, זה יפעיל אצלי משהו, כמו שזה לא יפעיל אצלי בחיים. מבחינתי פה אמרתי זהו. זה פרויקט חיי.
כרמל מעודה, למי שלא לוקח בקי, זו אותה גננת שהתעללה.
נראה לך שיש מישהו שלא בקי?
לא יודעת, אבל אני מציינת את זה, כי... אבל היו גם אירועים קודם, מה פה הצית אצלך?
משהו בזה שהיא בחורה צעירה ונורמטיבית, ובאותו שבוע כבר יצרתי קשר עם אחת האימהות שם, שסיפרה לי שהן גם היו חברות הכי טובות, והייתה מגיעה לי הביתה לשתות קפה. הסרטונים... שראיתי, שהם בעיניי שום סרט אימה לא מתקרב לסרטונים האלה. משהו שם הפעיל אצלי, אני לא יודעת להגיד לך מה, אבל לא הבנתי איך זה לא פותח מהדורות. רק אחרי שיצאו הסרטונים, התחיל באמת להיות פה קצת יותר זה. ופה הבנתי שאי אפשר לשתוק יותר.
שזה דבר שלא היית מגיעה אליו, אם עליה היו לך ילדים או בלי קשר, היית מגיעה אליו כי את מופיעה בפני ילדים.
קשה לי לענות לך על זה. אני יכולה להגיד שהפוש הזה שקיבלתי לטלפון, המבזק שקיבלתי לטלפון, בדיוק הייתי בגינה עם הילדים שלי למטה, וקיבלתי את המבזק שגננת בת 25 מראש העין. יונתן שלי היה בן חצי שנה, והגם שלי הייתה בת שנתיים. ישבתי בגינה, הסתכלתי עליהם ואמרתי, מישהו יכול לפגוע לי בילדים? איזה דבר זה ילדים? כאילו איך המחשבה הזאת שאת מפקירה את הילד שלך במקום
ש... אמרת מפקירה או מפקידה?
מפקירה.
מפקירה, אוקיי. Okay.
במקום שאמור להיות אמון עליו, על הביטחון שלו. הרי גילאי לידה עד 3, זה הגילאים הכי קריטיים להתפתחות הילד לביטחון שלו. אז מי שהיום זה גם בגני עירייה וגם בבתי ספר, ראיתי כתבה שיש על גם פדופילים שחזרו לעבוד בבית ספר, אז אין לך שום דבר. את גם לא יכולה לדעת, מישהי נגיד פוטרה ממקום, כי היה תלונה עליה, מחר היא בגן אחר. יש איזו אוזלת יד בכל מה שקורה כאן, שכאילו בסדר, טוב, אז היא צעקה.
ועוד לא דיברנו על זה שזה במשרד הרווחה ולא במשרד החינוך באופן תמוע.
שזה כן. אז היה.
אני רוצה, כל הזמן נדבר פה, אני מניחה, על ילדים בשעה כן. הזו. אז אני רוצה להחזיר אותך אחורה לימים שאת היית ילדה. הייתי ילדה מצחיקה, כיפית.
עד גיל 15.
שמחה.
עד גיל 15 הייתי ילדה מאוד שמחה. מגיל 15 נהייתי ילדה עצובה מאוד, איבדתי את אחי הקטן. וכאילו יש את החיים לפני תום, אחי זיכרונו לברכה, ויש את החיים אחריו. אני חושבת שבאיזשהו מקום מיקי מפצה לי על משהו, מיקי הדמות שאני עושה, מפצה לי על משהו שקצת פספסתי את גיל ההתבגרות, את הגיל, כי הייתי חייבת לקחת המושכות בבית.
בגיל 15 היית מיכל.
נכון.
וכדי לחזור להיות מי שהיית לפני, כאילו פחות רצינית, פחות עצובה, פחות מבוגרת, נהיית מיקי?
אני חושבת שלשם יש פקטור רציני פה מאוד. מיכל זה שם נורא מכיל. כל הבית היה על הכתפיים שלי. אני הייתי הבחורה, היה לי עוד אח בן 12, ותום היה בן 6.5. אז אני בעצם ניהלתי את כל הבית. מיכל, תמיד אמרו לי, תהיה חזקה בשביל אמא ואבא. משפט נוראי. מי שאמר את זה, זה משפט נוראי. אני הייתי בעצמי ילדה. זה 14.5 הייתי. זה שיא גיל ההתבגרות, את מגלת, זה. לא היה לי זה. הייתי צריכה להחזיק את הבית. אחרי שהתגייסתי לצבא.
רגע, תום, הוא מת בפתאומיות, נכון?
כן. התפוצץ לו עורק בגזע המוח, שזה מקרה שקורה אחד למיליון. תמיד אומרים לי, סטטיסטיקה, זה יכול לקרות אחד ל... אומרת, חבר'ה, המשפחה שלי נפלה בסטטיסטיקה הזאת. פשוט הלך לישון, הקי, ואיבד הכרה.
בלי שום מכה.
כלום, גאולה, כלום.
כאבי ראש.
כלום. כלום. ילד בן 6.5 בריא לגמרי.
היית בבית, אני מניחה.
כן, הייתי בבית. התעוררתי לתמונה שעושים לו אחיה בבית. 3 בלילה. זה מה שהחדר שלו היה מול החדר שלי.
נכון שאת רואה את זה עכשיו מול העיניים כשאת אומרת?
את לא מבינה כמה. תקשיבי, אני לא חושבת שיש משהו יותר קשה. היום אני אימא, אבל לאבד בן משפחה, אח, ילד. את יודעת, אני מסתכלת על אימא שלי. ואני מעריצה אותה. איך היא הצליחה לקום ממקום כזה? התמונה הבאה שכאילו אחרי שהתעוררתי, זה לראות את אבא שלי מחזיק אותו על הידיים, ולוקח אותו לאמבולנס. וגם לא חשבנו שזה, כאילו אני ואימא שלי נשארנו בבית. לא חשבנו שזה, זאת אומרת, ילד מקי וזה טוב. יש לי אמרה בטח איזה חיידק, משהו מקי, אולי וירוס. וכל הזמן הזה אני איתה בבית. וב-6 בבוקר היא הלכה לבית חולים. והכנו לו תיק, כי היא חשבה שהיא גם תוציא אותו עם צעיף של מכבי חיפה, אוהבת מכבי חיפה, והודיעו לאימא שלי גם בדרך לא דרך, שהיא במעלית. אמרו לה, את אילנה מוכתר? היא אמרה, כן. אמרו לה, לבן שלך יש כמה שעות לחיות. שזה גם, את אומרת, כאילו, זה היה מנהל מחלקת טיפול נמרץ, אז בשניידר, כאילו, את אומרת, איך אפשר להיות, שהיא באה, שהיא חושבת שהיא מוציאה אותו. ומאותו רגע חרב עלינו עולמנו. יום הולדת 6 שלו, אני עשיתי לו. התחפשתי לליצן, דרך אגב, עשיתי לבת של דידי ומירית, יום הולדת, לשוגי, ועשיתי לתום. עשיתי עוד כמה כאלה, וזה היה יום הולדת האחרון שלו. אין כאב כזה, גאולה. זה גם לא ייעלם לעולם. זה משהו שכנראה יישאר לנצח.
אז מאותו רגע את בעצם הופכת לסוג של אימא.
כן.
לאחיך בן ה-12.
כן, וגם להורים שלי, שהם לא מתפקדים. זה להרים את אימא מהרצפה ולהגיד לה, אימא תהי חזקה, יש לך עוד שני ילדים. וזה להרים את אבא ולהגיד לו, אבא, אנחנו פה, אנחנו אוהבים אותך. זה לראות מראות שכאילו את אומרת, ילד לא אמור לראות את המראות האלה. ולא אמור לחוות אותם.
הם לא מפילים את זה עלייך, בטח לא בכוונה, אבל זאת הסיטואציה שנוצרת בבית.
כן, ככה זה יצא.
התפקודית.
כי אני הבן אדם היחידי ש... סליחה. אני הבן אדם היחידי שלקח את ה... הבנתי שאם אני לא אקח את המושכות, אז לא יהיה לי גם אמא ואבא. וגם מה שנשאר מהבית לא יהיה בבית. את יודעת, לא משנה כמה זמן עבר, ולא משנה... כמה שנים יעברו, זה לא צריטה, זה צריבה בלב, זה חור, ששום דבר לא יכול לרפא את החור. אז אני הייתי כמו אמא שלו, חוץ מלהעניק אותו, טיפלתי בתום, הכל הייתי בשבילו. אני חושבת שבאותו לילה, לפני שזה קרה, הצחקתי אותו גם, עשיתי לו איזה תיאטרון בובות, והוא אמר לי, אל תפסיקי להצחיק אותי. והרגשתי שזה כמו צוואה כזאת, שיש לי. תת, לפעמים אני הולכת שאני בהצגות ואני מסתכלת על איזה ילד בקהל, את יוחו דומה לו. ומבחינתי עכשיו כל ההופעה היא לילד הזה. או ילד שקוראים לו תום נגיד, זה מפעיל אצלי. בוא נגיד שלא ליקקתי דבש בשנים האלה. אחר כך אמא שלי עשתה החלטה נכונה ונכנסה להיריון והביאה את רון. שהיום הוא בן 23, ושנתיים אחרי זה תופיר. אז נולדו לי גם שני אחים קטנים, אבל כל עצומת לב הלכה כבר אליהם. זאת אומרת שאני ואלעד די נשארנו מאחור. אני לא חושבת שיש משהו שיכול לרפא את הדבר הזה. יש, לראות ילד שמח. ללכת לשניידר, שמבחינתי שם הוא נכנס ומשם הוא לא יצא. הוא יצא באלונקה, עם שקית. אז ללכת לשם ולבוא לשמח ילד, זה עולה לי בכוחות נפש מטורפים, אבל אני אומרת, יואו, תודה שאתה הבאת אותי גם לפה, תום, כי יש ילדים שאני יכולה לעזור להם, לך לא יכולתי לעזור.
אני קופצת כמה שנים טובות קדימה, כי בכל זאת, למרות מה שאת מתארת והעצבות המובנית בבית, את מחליטה ללכת לבית צבי.
כן.
ואת גם מצטיינת שם. זוכרת שקראתי. ובעצם יש לך גם קשר מיוחד עם גרי בילו, שמאוד מאוד אוהב אותך. והוא אומר לך, את יכולה לעשות הכל.
נכון.
אבל תעשי... אל תעשי, אנה פרנק היה הציטוט.
כן, אז הוא אמר...
אל תגלמי את אנה פרנק.
כן, בחרתי, זה היה בשנה הראשונה. ובחרתי מונולוג של אנה פרנק, ואז הוא קרא לי ואמר לי, את קומית. ואני כל כך הייתי עצובה, גם השירות הצבאי שלי היה, אז צהל היה בלבנון, והייתי בגבעתי, וגם שם איבדנו הרבה חברים מהפלוגה. אמרתי, מה פתאום, אני קומית. אני יכולה, אני אבכה עכשיו, אנה פרנק, אני אעשה. הוא אמר לי, תזכרי מה אמרתי לך, את קומית. קומית יכולה לעשות דרמטית, דרמטית לא יכולה לעשות קומית. והוא הראשון שראה את זה, ונתן לי את הביטחון עם כל מה שעברתי, ועם העצבות, ועם לנסות לברוח מהבית, ולא להתמודד עם האבל, ולראות את ההורים שלך ככה. פתאום אמר לי, את יכולה. וזה נתן לי כל כך הרבה ביטחון. מאוד אהבתי את גרי, זיכרונו לברכה, אני יודעת שהוא... לא קונצנזוס. הרבה גם לא אהבו אותו, אני חושבת שהוא האמין בי מאוד, הוא מאוד אהב אותי. אני זוכרת ש... וזה אני משייכת היום, דווקא לגם היום, הוא אמר לי, הייתה הזכרה של אחי, כמה שנים, והייתה הצגה בערב. ואמרתי לו, גרי, אני... יש הזכרה לאח שלי. אז אמר לי, תראי, אם תלכי להזכרה, אז יגידו, זה לא מקצועיתי. יש לו הצגה, תפקיד ראשי היום בערב. אם לא תלכי להשכרה, יגידו, אחי לא מתביישת, יש השכרה לאח שלה, ותמיד ידברו עלייך. את מושכת אש. את מעניינת. בחיי פגשתי הרבה מאוד אנשים כאלה, וגם הרבה מאוד אנשים שתמיד היה להם מה להגיד, על הבחירות שלי. והמשפט הזה מלווה אותי.
מה בחרת?
בחרתי...
היית בהצגה או בהשכרה?
הייתי בהצגה. הלכתי לתום בבוקר.
לבד?
כן, הדלקתי לו נר. אמרתי לו שאני הולכת לשמח היום מלא מלא אנשים. אבל זה לא באמת משנה אם אני אבוא אליו בבוקר או אחרי צהריים. מעבר לזה שאני מרגישה שהוא כל הזמן איתי, אני גם מדברת איתו מלא ומקבלת, תקשיבי, אני...
כל רמה בראש?
בראש, אבל אני מקבלת ממש סימנים.
כמו?
הבן שלי.
דומה לו?
את לא מבינה. יונתן, בסקירה, היה בת.
הרופא אמר שהוא...
בסקירה.
כן.
שזה פרופסור מאוד זה. וחלמתי. חלמתי על תום ואמר לי, אני באה אלייך, אני רוצה לחזור שתהיה אמא שלי. ושבוע אחר כך הייתה לי סקירה, הוא אמר לי, אוקיי, יש לך בת. אמרתי לו, תקשיב, יש לי בן. אמר לי, מה מילה?
אני הרופא.
אני 30 שנה. היא מנהל מחלקה הזה. יש לך בת. אמרתי לו, טוב, מתי הסקירה הבאה? עוד חודש וחצי, משהו כזה. אמרתי, אין בעיה. עוד פעם, הייתי בבית, אמרתי, ביקשתי איזשהו סימן, באותו יום נשבר לי משהו בבית שלא היה סיכוי שישבר. דיברתי כל יום, יצאתי החוץ על המרפסת. אמרתי, שמה, תום, חלמתי עליך חלום כזה, אני מתגעגעת אליך ברמות. הלוואי שאני אחזור, כאילו שתחזור לפה ואני אהיה אמא שלך. אני מאוד מאמינה באנרגיות, באיזה, בקרמות. והגיעה הסקירה. בעלי יושב איתי בסקירה, והפרופסור בודק אותי, והוא שותק. אמר לי, אני לא יודע, זה כאילו בחיים לא זה, צמח לו שם, יש לך בן. ויונתן שלי דומה לו ברמה מפחידה.
מבינה שאנשים שומעים אותך עכשיו, אומרים, תקשיבו, היא לא כל כך בסדר.
יכול להיות.
היא מדברת עם אחיה, הוא חוזר בתור יונתן.
אני מאמינה לזה. אני בן אדם שמאוד מאמין באנרגיות, בנשמות, בתדר. כאילו, אני חיה ככה את חיי. מקום שאנרגטית לא נעים לי. אני, כל עוד זה לא פוגע בבן אדם אחר, יש דבר כזה גלגול נשמות. יכול להיות שזה לא הוא, אבל את החלום שחלמתי, אף אחד לא יכול לקחת לי, וזה שיונתן היה בת ונולד לי בן בסוף, זה גם אף אחד לא יכול לקחת לי.
את לפעמים מתבלבלת בשמות, קוראת לו תום?
לא, אין סיכוי.
לא. ואת את יותר חרדתית?
את לא מבינה כמה.
כאימא בגלל ש...
כן, אני קמה 5 פעמים בלילה לראות אם הם נושמים, אגם ויונתן.
עדיין, לא, כן. זה מקובל בשנה הראשונה, אבל לא, את אומרת לא. אני עדיין קמה. כן. לא לחסות כזה, לא שלראות...
אין, אני לא ישנה, אני כבר 4 שנים לא ישנה. מאוד, ובעלי בכלל, הוא כאילו במילון חרדתי יש תמונה שלו. היפוכונדר חרדתי, זה כאילו חיים 2 בבית, אז אני לידם... לא נותנת להם כדי שזה לא יפגע להם בהתפתחות שלהם ביטחון.
תקשיבי, את יודעת איזה, אבל זה כזה דיסוננס מטורף בין הדמות שלך, של ההפי הפי, ואת באמת מצחיקה, הייתי במספיק הופעות שלך, ואת יכולת לאלתר ולהצחיק וזה, ואת, האמא המושלמת נראית קול, 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 קול הבמה, אני רוצה שתאמציא אותי. ועכשיו את מספרת, בואי, זה לא הסיפור, בבית אני בודקת את הילדים 1,000 פעם בלילה.
נכון. תקשיבי, את, אחרי שעברת, שאת רואה את אח שלך הולך לישון בריא, ולא קם, אז זה דופק את המוח.
אז את מפחדת שלא יקום, שם זה יושב?
אני מפחדת שמשהו יקרה. אם אני רואה טלפון מהגנן, מה קרה, מה קרה?
זה כולנו. אבל אצלך יש אקסטרות.
אני, תראי, טיפלתי בעצמי שנים. הלכתי לטיפול, והייתה פסיכולוגית קלינית שליפתה אותי. דרך אגב, זה גם משהו שאני רוצה להגיד פה בכל רם. זה כל כך חשוב להיות מטופל. הייתי גם תקופה שהייתי עם כדורים של חרדה, אחרי שאחי נפטר. אני לא חושבת שיש בזה דבר בושה, זה הציל אותי.
טוב שאת אומרת, זה כילדה.
כן.
כילדה.
כן, הייתי בת 15, כן.
לא זה, להתבייש.
לא, זה הציל אותי. זה שמר עליי, זה... גם הייתי בשיחות וגם קיבלתי... אנחנו, את יודעת, כל המשפחה נכנסה לאיזה... גם לא היה זמן כאילו להקל, את אומרת, רגע, זה מחלה, כלום, בלילה, אין ילד.
אני רק אומר לטובת מי שמצטרף אלינו, מצטרפת, אנחנו משוחחים עם מיקי מוכתר, כוכבת הילדים, מיקי מוכתר. מתי מגיע השלב, אחרי בית צבי, או אולי הרבה הרבה אחריו, שאת אומרת, זה מה שאני רוצה לעשות. אני רוצה להופיע בפני ילדים.
עשיתי הרבה דברים, ומחזות זמר, ובית לסין, ופה דפקה, ופה זה. ולא הייתי שלמה. עכשיו אני אספר עוד משהו שאולי המאזינים יגידו, טוב, היא פסיכופתית.
כבר אמרו את זה קודם.
אז הנה, הם יחזרו על זה עכשיו. הייתה לי מחברת, הייתי מאוד מחוברת לסוד. הסוד זה ספר שמאוד מאוד מדבר על דמיון מודרך ועל זה. שהייתי כותבת מה אני רוצה לעשות. אני רוצה לעמוד על במה, אני רוצה שילדים ירצו להיות לידי, אני רוצה שילדים יתלבשו כמוני ויהיה בובה שלי. עכשיו, אז מכרתי סיגרים בחנות בדיזינגוף בתל אביב, בין ההצגות
ש... אני יודעת איפה זה, אוקיי.
כן, כן, בין ההצגות שהייתי עושה ככה פה ושם. וככה הייתי כותבת, שם, אם מישהו אז היה קורא את המחברת, אומר, נשמה, בואי, הכדורים בגיל 15 לא עזרו, בואי נשמה, בואי לפה. וממש מנטרתי את זה, זוכרת שבאתי באיזשהו שלב, אמרתי, זהו, אני רוצה עולם הילדים, באתי, זוהר יעקובסון, הייתה אז הסוכנת שלי, זוכרת שקבעתי את הפגישה במשרד, אישה מדהימה, ואמרתי לזוהר, אל תשלחי אותי יותר לאודישנים, אני רוצה להיות בעולם הילדים. היא אמרה לי, מהמם, נו, ומה את עושה? אני אמרת לה, אני עוד לא עושה כלום, אבל אני חייבת לזמן לי את זה. והיא הסתכלה, הוריד את המשקפיים, אמרת לי, את השחקנית הראשונה, שהייתה אצלי בסוכנות, ואמרה לי, אל תשלחי אותי, אני מכוונת לשם. ואז זה פשוט קרה.
כלומר, לא כשלב בדרך לעולם המבוגרים.
לא, כהחלטה.
שם אני רוצה להיות. אבל ההתחלה... אני לא יודעת, אולי תגידי, לא, היה מצוין גם ככה, אבל ההתחלה שלך בעולם הזה הייתה בתוך בובות.
גם.
היית כבשה שושנה.
נכון.
וקופיקו.
נכון.
הבובה פסטי, פסטי.
פסטי, כן.
זה מתסכל? זאת ההבנה שככה מתחילים? או שאין את המחשבה שוואי, בסוף אני אגמור בתוך בובה.
לא. לא יודעת, ידעתי שאני אצליח. להפך. אני רוצה להגיד לך שאם לא הייתי עובדת כל כך קשה, לא הייתי מצליחה להכיל את ההצלחה, להכיל את העבודה, את המקום שהגעתי אליו, בגלל שעבדתי קשה, והייתי בתוך עשרות בובות, והייתי מאחורי כל מיני.
אחורי הכוכב, כוכבת.
תמיד.
כן.
כל כך ידעתי, תקשיבי, אני רקדתי בקרנבל של מיכל, של מיכל ינאי, הייתי בת 13, הייתי עומדת מאחוריה, ואומרת, והיו אומרים, קבלו את מיכל ינאי, הייתי מדמיינת שאומרים את השם שלי, אבל... אני חושבת שדווקא שעבדתי, היו לי משברים. לא אגיד לך, כל בוקר קמתי, אמרתי, וואו, איזה כיף, אני צפרדע היום. לא. אבל האמונה שלי, כאילו, הייתה כל כך חזקה, שזה לא עניין אותי.
מתי קרה הסוויץ'? מתי, כאילו, נפתח? נפתחה לך דרך?
שפגשתי את מי שלימים היום הוא בעלי, הייתה לי איזושהי חברה, שהיא מפיקה מאוד ידועה היום, שהיא לקחה אותי, לכל מיני משרדים, אמרה, תקשיבו, אני מאמינה בה, יכולה להיות כוכבת ילדים, וזה, וכולם אמרו,
בת כמה היית אז?
30, 29, לא, 27, 8, משהו כזה. ומיקי, דרך אגב, ביוני, תחגוג עשור.
וואו.
כן, בקיץ יהיה לי, שאני אהיה בת 40, ירחם השם.
מה זה, יש כבר ילדים בני 13?
ניקול רזניקוב, המלכת יופי.
גדלתי.
היא באה אליי ואמרה לי, מיקי, גדלתי לך. אמרתי לה, שומעת, לכי מפה, את והיופי שלך, ומה... זה מוזר.
כן.
מאוד. זה מוזר מאוד. אבל כן, אני חושבת שהגענו למלא מלא מלא משרדים, ואחד הפגישות היו איתו, הוא אמר, תשמעו, יש לי עוד 9 חודשים, הצגה של קופיקו וזה, אני אתן לה שם תפקיד. אז אמרתי, מה, עוד פעם בתוך הקוף? זאת אומרת, לא, בתור נוגה, חברה של הקוף. אמרתי, אופה, יצאתי מהקוף, תקשיבי, גאולה, הרגשתי שאני זכיתי בלוטו. וארי כמובן ראה את הפוטנציאל. ופשוט זה התחיל, ובגיל 30 יצא ה-DVD הראשון של מיקי.
לא צעיר במונחים של
נכון.
כוכבי ילדים.
נכון.
סליחה שאני אומרת את זה, כי 30 זה סופר צעיר, כן? אבל במונחים האלה שאת רגילה לראות בכל מיני ערוצי ילדים, באמת, ילדים 18 צפונה וקצת.
כן, כי זה יותר, ליותר לגדולים יותר.
ומאותו רגע כבר הבנת שזהו, שיש לך זהות, והיא מיקי, ויש לה כלב שקוראו לו פונץ.
דרך אגב, שיניתי את השם לפני שנהיה מיקי. זה גם כן עוד משהו שרק לפני שצילמנו את ה-DVD, ואמרנו נקרא לי מיקי, כי אני כבר לא יכולתי להכיל את המיכל הזה, אז הלכתי למשרד הפנים, שאלתי את הוריי אם זה בסדר, אמרתי, אני לא אשנה, אני אוסיף, אבל אני רוצה שיקראו לי רק ככה. אמרו לי, אבל אם ה-DVD לא יצליח, תתקי עם המיקי הזה, אמרתי, זה יצליח. ושיניתי לפני.
כמה חשוב לך... תראי, ילדים מעריצים אותך, כמה חשוב לך לשמור על התיישורים שאומרים, לא, 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 לא. אצלי לא יראו DVD. אתם רוצים זה, אתם צריכים סוגת אילית.
כן.
וזה לא יכול להיות סבא טוביה או מיקי או רינת או משהו כזה וזה. ספוילר, אני לא שם, אצלי תראו כמה שיותר, וזה מצוין, סקור סוגריים. אבל יש גם ז'אנר כזה, נכון?
של הורים שלא...
כן.
תשמעי, לי זה מאוד
חשוב. לא מתחילים על החומרים.
לי מאוד חשוב
יש
התכנים.
יש לה את הקול שלה, זה המיוחד.
תשמעי, הלוואי שהייתי יכולה, אני לא מחפשת את זה, למצוא חן בעיני כולם.
אבל זה חשוב לך הקפדה על חומרים של
וואו,
מה,
לא
מה,
לא
מה מפעיל ילד, מה עובד עליו, מה לא עושה מבינה, לא נעים.
את לא מבינה כמה. דרך אגב, אני בתור ילדה, שהייתי בוכה בגלל אחי, אז היא אומרים לי, אל תפקי, תפסיקי קומי, תתלבשי, בית מזרחי כזה שלא נותן, אל תפקי, את לא צריכה לפחד.
זה מהתהי חזקה.
בדיוק.
הבני דודים של התהי חזקה.
בדיוק. אז יש לי שיר שלם על שזה בסדר לפחד, מותר לפחד, מותר לפקוט, וזה משהו שאני מנסה לתווך לילד, לתת דרור לרגשות. אז יש לי כפתורים, כל כפתור הוא מקבל כפתור אומץ. התכנים מאוד חשובים לי, אני שותפה בהם מההתחלה עד הסוף, מזה כתיבת הצגות, כתיבת סדרות, אפילו מענייני לבוש,
שמה שלא יהיה חשוף מדי.
לא מוכנה לזה.
Okay.
לא מוכנה לזה. למה אני צריכה לחשוב שבהצגה שלי, יישב אולי אבא בקהל, שלא יהיה נעים לו, או אמא, שתרגיש שהיא פחות, לא רוצה. רוצה שזה יהיה לכל הקשת של האנשים.
זה הקפדה על עברית, אני מניחה.
וואו. אבל זה לא חוכמה. אני למדתי בבית צבי רמה סמסונוב, והם מורים לפיתוח וקריאת שירה, והיא ישבה, הבת של... אין מצב שאני... חשוב לי מאוד, תכנים מאוד.
את רואה את הילדים האלה, ואת אומרת, מתוקים לאללה, וזה לא כמו שהיה פעם, או זה בדיוק כמו שהיה פעם, הם אפילו יותר מתוחכמים.
אני חושבת שהילדים היום יותר מתוחכמים, בגלל הדבר הזה שנקרא מסכים, אז אין להם סבלנות. את מרגישה את זה בקצב של הצגה. אם אני מדברת איתי על הצגה לפני 10 שנים שעשיתי, להצגה האחרונה שעשיתי שנה שעברה במותק.
תני לי דוגמה. מותק של פסטיבל.
בגלל, כן, שנה שעברה, שגם הייתי חלק מהכתיבה של הדבר הזה, להצגה שעשיתי לפני 10 שנים, שמעברים בין שיר לשיר יותר ארוכים, שהכל טיפה יותר, פה לא היה זה, טק, 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 הקצב הוא שונה, ממש כמו פיין טיונינג של הדבר הזה, שפה צריך להרים יותר, פה צריך להנמיך יותר, אין מה לעשות, את צריכה להתאים את עצמך.
סף הריגוש השתנה?
גם סף הריגוש, גם סף הריכוז, יש כל כך הרבה גירויים.
אז אין אצלך ניסיון, את אומרת, רגע, אבל אני רוצה גם, אז להפך, אני טיפה אריך, טיפה נסה לתת להם משהו אחר, את בעצם מתאימה את עצמך אליהם, אחרת מה, תאבדי אותם?
אני יכולה לעשות גם וגם עם שניהם. גם להעביר את מה שאני רוצה, מבחינת הטקסט, וגם לתת את להתאים את זה להיום. את לא יכולה להתעלם ממה שקורה, להגיד, לא, אני יושבת ככה, ואני, זה מה שיהיה, הם יתאימו את עצמם אליי. זה ילד, ילד לא משקר.
כמה זה קשה, כשיש... א', כמובן הרבה שרוצים להיות כוכבי ילדים, אבל יש גם כאלה שהם באמת מוכחים ככאלה וידועים ככאלה, ואין מקום לכולם.
נכון.
אין כל, לא יודעת מה, גילי תעשי לי, יועז הנועז, אין מקום לעוד, סתם, אבל כאילו, אבל אין מקום לכולם, ואת צריכה ממש להצטיין, והם צריכים ממש לרצות לראות אותך, ולא רק ההורים, הרי זה בא הפוך מהילדים, ולא ההפך.
תשמעי, אני פרפקציוניסטית, אני נשואה גם לאחד כזה. כשאנחנו עושים הצגה של מיקי, או כל הצגה אחרת, זה כאילו אני עכשיו בברודוויי. מבחינת טקסטים, מבחינת ללכת ללמוד עוד דברים, להמשיך. אז אני לא אומרת, יאללה, טוב, בוא נעשה עוד הופעה, יאללה, בוא נגמר. לא. מבחינתי כל הופעה אני בהבימה. כל פרויקט שאני לוקחת, אני מתייחסת לזה קודש. במה זה קודש מבחינתי, ככה חונכתי בבית צבי, ולמדתי, וככה אני גם אמשיך.
ולא מבאס אותך שילד לא יש במבה מול העיניים?
לא. לא. אני מופיעה לילד, אני לא מופיעה לבן אדם מבוגר. כהחלטה כזאת. וזה ילד. וזה בסדר. זה לא אומר שהוא לא נהנה. תראי, בחלי תרבות כבר כמעט ולא נותנים לאכול לילדים. תמיד יש איזה מישהו שאומר, לפני תחילת ההצגה, יש מחקר שאם ילד לא אוכל שעה, לא קורה לו כלום. אבל זה גם ברור לי, כי גם אני בתור אימא, לפעמים יונתן שלי עם זה, והגם רוצה משהו, אז אני מסבירה להם שזה תיאטרון, וצריך לכבד את הבן אדם. אבל אני לא יכולה להתחיל
לך. גם אני עושה את השיחה הזו, ואני גם לא נותנת. אבל אז אני רואה שני כיסאות לידי, ואומרים לי, אבל הוא כן, הוא כן, אבל הוא לא הבן שלי. אבל יש את הז'אנר הזה. אנחנו עכשיו באים, שילמנו כרטיס, באנו ליהנות בטירוף, באמת. בחלק מהנה הזה אנחנו נלעס את הפוצ'יפס תוך כדי...
להגיד לך שזה מפריע לי, לא, מפריע לי, הילד לא מפריע לי. מפריע לי אם האמא תדבר בטלפון, או אם האמא תנהל שיחת קפה עם החברה שלה תוך כדי הופעה, אני גם עוצרת. אני אומרת, סליחה, האמא, אני מפריע לך, כי זה מבחינתי חוסר כבוד לבמה. לא משנה אם אני כוכבת ילדים, או אם אני גילה על מגור. זה לא משנה. שילד אוכל, תקשיבי, אני בכלל כל הדעה שלי לגבי ילדים, זה לא, שדעת זה, הבנתי זה כבר. אבל ההורים, איזה דוגמה אתם נותנים לילד שלכם? הלו, כן, מה נשמע? כן, אני בהצגה פה, שאת כמה פעמים מצרתי הצגה? והריק אומר לי, ממי, עזבי. אני אומרת, לא. אני אומרת לאמא, תסיימי, אנחנו נחכה שכולם תסיימי, ואז אני אמשיך את הצגה. כן?
חשבתי שתגידי, ממי, אני עכשיו רואה את מיקי, בואי, אמא זה לא רזה כמו שאת חושבת? גם הרבה פחות יפה.
כן, היא לא יפה בכלל.
אבל יש את הפחד הזה של, וואי, אני כבר 10 שנים, מיקי, אולי מתישהו יימאס ממני, ואז אני צריך להמציא את עצמי מחדש, או מה, אני, או נכון שקשורים לציפי שביט, אפשר גם בגיל 70 פלוס לקפוץ על במה.
חמודה שאני ציפי.
וכי אני מציינת אותה, כי גם מופעתן ביחד, אני הולך למופע של ציפי ומיקי בקרקס. אבל יכול להיות שזה יכול להיגמר, אני אצטרך לעשות משהו אחר, ואולי אני אצטרך לך ללכת לעולם מבוגרים או עולמות אחרים.
תראי, קיבלתי הרבה הצעות לתיאטרון של עולם מבוגרים. המעבר הזה הוא מעבר מאוד מאוד טריקי ומסוכן. אני כל עוד אני יכולה, דרך אגב אני ממציאה את עצמי כבר 700 פעם הפציתי את עצמי ב10 שנים האלה ואני עוד אמשיך. אני עוד לא רוצה ללכת לעולם הזה. טוב לי פה. טוב לי עם האמת, עם התמימות. אני אוהבת את זה, אני מרוויחה את כל הילדות שלי. גם אני גורמת לילדים הנאה, וגם...
אבל כשתהי בת 60, את יכולה להיות מיקי הילדה, את יכולה להיות סבתא של מיקי.
אני יכולה להיות מלא דברים אחרים.
סבא נאטי.
כן, סבא נאטי. נמצא לו שידוך סוף סוף. חמוד נתן זון, מוכשר מאוד. שאני גדלתי עליו בעצם.
מה, ובלי סודות?
כן, עיתוני שהוא היה. תמיד זה... כל פעם שאני איתו על הבמה, ואני מלא איתו על הבמה, אמרתי, יואו, הייתי יושבת בערוץ אחד, צופה בו, מחלק עיתונים לחברים שלו. אומרת, וואו, אולי פעם אני אהיה כזאת, ובאולפן כזה וזה, בואי לידי.
אז אין את הלחץ הזה?
לא. לא? לא, כי אני עוד לא מרגישה את זה. מספיק חרדות יש לי על הראש, כן. גם עוד חרדה.
אז עכשיו אני אוסיף עוד אחת שהייתה לך בוודאות, ושווה להקדיש לה כמה מילים. פתאום, כשאת כבר כוכבת ענקית, את מרגישה שפיזית משהו לא בסדר.
נכון. זה היה לפני 6 שנים, 5 שנים. זה לא שהרגשתי משהו לא בסדר, פשוט הייתי חולה מלא. מלא דלקות גרון, מלא דלקות זה, וסינוסים ועוד פעם זה. וזכות שהגעתי לרופא שלי, והוא אמר לי, תקשיבי, את בחצי שנה, 4 פעמים לקחת כבר אנטיביוטיקה. משהו לא תקין. בואי נעשה אולטרסאונד, ואז עשו אולטרסאונד וגילו את הדבר הזה.
שיש לך גידול.
כן. מזלי שזה היה מאוד קטן, ותפסתי את זה בזמן, באמת מזלי.
מה המחשבה הראשונה שעוברת?
השיער שלי.
מעניין, למה שאלתי את זה? כי ראיינתי פעם, לפני כמה חודשים טובים, אולי אפילו שנה, מומחית לאונקולוגיה. היא אומרת, בניגוד למה שאתם חושבים, המחשבה הראשונה של אישה, בדרך כלל אישה שאני מבשרת לה את זה, זה לא האם אני אחיה או אמות, או מה המשמעות, מה עם השיער שלי?
כן. בגלל שאצלי זה הייתה בשלב מאוד מאוד מוקדם, אז לא היה לי, זאת אומרת, זה הדבר הראשון ששאלתי, מזל, גם לא הייתי צריכה לעבור אחר כך, אבל כל החוויה של הניתוח שבעצם נוגעים לך במיתרי הכל, ומגיע...
שזה כלי העבודה שלך.
כן, ואומרו לי, תשמעי, יכול להיות שלא תוכלי לדבר, יכול להיות שזה יפגע לך בכל, יכול להיות שיהיה לך פה כזה חור, כמו שאז לספי.
ספי ריבלין.
כן. ואני אומרת, מה? לא הבנתי. דווקא פה כאילו זה קרה? ואני עוברת 7 מדורי גיהנום, מחשבות, גם איך אני אעשה את זה להורים שלי, אם משהו יקרה לי.
מעניין, איך אני אעשה את זה?
כן.
לא איך זה קורה להם עוד פעם, איך אני עושה את זה להורים ש...
כן. זו תקופה שגם עבדתי המון על הראש, כל הזמן לעצמי. אמרתי, הייתי כל הזמן. ניסיתי לראות בכל דבר את הטוב. להגיד לי שאני בסדר, ואני בריאה, והכל, הניתוח יעבור בסדר, ומדיטציות, וכל הזמן כאילו התחברתי, ואמרתי, את בסדר. ואומנם... היה לי מאוד קשה לדבר אחר כך, כי בעצם קוראים לך את כל השרירים בצוואר. אז הלכתי לקליני תקשורת, להגיד פי והי, לא הצלחתי להגיד.
לא היה לך את זה?
כן, היה פי, פי, כאילו, פי, ממש את המילה. אז פרויקציה ודיקציה, ולקח לי קצת זמן, אבל...
מה, כאילו ללמוד לדבר מחדש, נכון?
עברות מסוימות, שממש הלכתי לקליני, כי משהו קצת, עד שהכל מתאחה ונסגר שם, לקח לי קצת יותר זמן. אבל לא ויתרתי.
כמה זמן זה לקח מרגע גילוי ועד ש...
כלום. שבועיים.
ומרגע תחילת הטיפולים ועד שאת אצל קלינאי תקשורת מתאמנת בלי...
אחרי הניתוח הייתי צריכה לנוח איזה זמן, הייתי עם נקזים בגרון. די התחקתי את זה הגאולה, נגיד לך את האמת. היה איזו תקופה של איזה חודשיים... שממש לא צריך לדבר. אחרי זה חזרתי לבמה עם קול כזה שלא הצלחתי לצעוק. נגיד, היא אומרת לי, תצעקי, לא יכולתי לצעוק. ואז הלכתי...
ולמשוך שעה הופעה, עזבי לא לצעוק, למשוך שעה הופעה יכולת?
בקושי, אבל הצלחתי.
אין לזה מחיר? מבחינת מאמץ? לא. מה שהרגע נותח?
לא, להפך. כאילו, ראיתי בזה משהו שאני מוכיחה לעצמי שאני יכולה. וזה גם, זה נתן לי לנפש משהו. פחדתי שאני אעלה ואני אגיד, כמו בת הים, לא יהיה לי קול פתאום. כל כך פחדתי מזה.
את מרגישה שזה מאחורייך?
כן, אני נבדקת כל תקופה מסוימת, אבל כן.
אני לא רוצה להמיס עוד חרדות.
לא, אולי, מה זה השיחה הזאת?
מה זה מספיק, אבל זה, איך נותנים לזה לא לשלוט בך, בערימת הפחדים הזו?
שיש לך ילדים, אני כבר לא אישו. אז אני רק עליהם. אני כל כך לא על עצמי, כאילו לא חושבת על זה בכלל, זה לא מנהל אותי. אני בילדים שלי, בעשייה שלי, אם אני אתן לזה לנהל אותי, אז בכלל, יש לי כל כך הרבה דברים שאני יכולה לתת להם לנהל אותי. אני זוכרת שפעם הייתי איזה פסיכולוגית, והיא ככה ישבה ודיברנו, והיא אמרה לי, ברור לך שאת נס מעליך, שאת כאילו ככה, ואת בועטת וחיה. אז אמרתי לה, מה זאת אומרת? אמרת לי, סוג של נס אחרי כל מה שעברת. ואני מרגישה שאם אני אתן לדבר כזה לשקוע, אז אני אשב בבית ולא אצא מהבית. החיים יותר חזקים.
מזכירת הילדים שלך, את אחרת איתם מאשר על... ברור שאת אחרת, את לא יושבת בבית עם בתחפושת, בלבוש של מיקי, אבל מבחינת הסבלנות לילדים... או שבבית, בואו, עבודה זה עבודה, בבית את גם יכולה להתפרץ.
את יודעת מה אני עושה להם? מסיבות ריקודים, ואני מתחפשת איתם.
זה אותו דבר.
כן, אני נהנית מזה. את יודעת מה זה? שאני רואה את הילדים שלי צוחקים ממני? זה כמו שתביא את עכשיו לורנס אוליביה, שישב מולי ויצחק. זה מבחינתי יותר שווה מהכל. אני מנצלת את כל האמצעים מול הילדים שלי. בוחן, דרך אגב, מהם, נגיד, המותק שנה שעברה היה עם ארנב. הסיפור נכתב בעקבות אגם, הבת שלי. היא מסתובבת עם ארנב.
אמיתי? כן. איזה ארנב? אוקיי.
כזה בובת ארנב.
אוקיי.
לא, כן. כן, טוב. הכל יכול להיות איתי, את אומרת. אז בובת ארנב, שהוא בעצם נותן לה ביטחון. הדמות הראשית במותק שנה שעברה הייתה ארנב, הוא מחלק לכל אחד מהכוכבים ארנבון קטן, וכל פעם שמחבקים את הארנב ואומרים, אני מאמינה שאני ככה וככה וככה, איזה משפט, החלומות שלהם התגשמו, וככה הייתי, הסתכלתי על אגם, אמרתי, למה ללכת לחפש סיפורים, וזה, הנה, יש לי את זה בבית. ואת לא מבינה, זה מטורף.
ארנב כוח כזה.
כן.
הם יודעים שעוד ילדים חבבים אותך? אגם חייבת לדעת.
כן, אגם יודעת. עדיין, אם אנחנו הולכים, נגיד, היינו בספארי בשבת, אז זה מכעיס אותה. שיונתן, נגיד, בכלל, מוכן שמישהו מצטלם, הוא דוחף אותו וזה, ואגם...
נכון, לא חשבתי על זה, שבעצם את הולכת עם שני ילדים קטנים, ואז ילדים רוצים אותך לעצמם.
כן.
או ההורים שלהם. כן. יא, תראה לי פה, כן.
איזה חמודה.
תגידי משהו, תגידי משהו.
תעשית הכל, תצחיק את הילד. כן. תשאיר להם שיר. אני חושבת שאגם קצת התרגלה לזה, למרות שזה גם, היא לא משחררת לי את היד, ויונתן בוכה. אבל הם גדלים לזה, הם לא מכירים משהו אחר. זאת אמא שלהם.
ניצלת את הימים האלה של הקורונה, שהתחלנו איתם את השיחה, ותכף לצערי מסתיימת.
חבל, אחלה טיפול נפשי עשית לי פה היום.
חסכתי לך מפגש.
מה חסכת לי?
וסיפרת מה את עושה, את המשלוחים. את גם כותבת... יוצרת עוד משהו, עוד הצגה, עוד DVD לימים שבהם לא תהיה קורונה?
אני יכולה להגיד לך שבתחילת הקורונה הייתי אומרת לך, אין מצב, כי המוח שלי והנפש שהיו כל כך מבועסים מהמצב, היום יש לי כבר כל כך הרבה דברים כיוונים בראש, ודברים שכתבתי לעצמי, שאני יודעת שאיך שזה יסתיים, וואו.
מה, לדמות שלך?
לדמות שלי, כן.
כמו?
נו, באמת.
בואי להצגה אחרי הקורונה, ותראי.
הלוואי, רק שתבואי כבר להצגה, גאולה.
אני גם רוצה כבר לבוא, זה כאילו, זה ייתן את האות שהכל חוזר להיות נורמלי.
נכון, אבל כנראה שלא, בקרוב.
יש משהו שהוא בבחינת חלום שאת רוצה לעשות, ואת אומרת, אוקיי, לא עכשיו, כי עכשיו אני בשוטף עם ילדים בבית וילדים בחוץ, ויש לי דמות וזה, אבל יש איזה משהו מבחינת משחק, תפקיד, שיר, או משהו שאת אומרת, את זה אני עוד רוצה לעשות.
תראי, מחזמר זה דבר שאני מאוד מתחברת ומאוד אוהבת.
מה, כזה מרי לו?
כל מחזמר שהוא. לא...
שיקג, לא, בז'אנר...
כן, אוקיי. כזה. ומאמינה שגם בעתיד זה איזה סדרת טלוויזיה, בכאן 11, דרך אגב, יש סדרות ברמה הכי גבוהה שראיתי.
את רואה את עצמך משחקת בנועה קולר בחזרות? כזאת דמות?
כן.
כזה?
כן, ממש ככה.
כלומר, לא, זאת אומרת, זה כן קומי? אבל זו דמות.
כן, לא מיקי, אבל לא עכשיו. לא בשנים, בעשר שנים הקרובות. אלא אם כן, את יודעת, אי אפשר לדעת, מי יודע. אנחנו לפני שנה ידענו שנשאף פה ונדבר.
קיוויתי, אבל לא היית פלויה.
זה חמודת.
אני רוצה להגיד לך, תודה שבאת. לימדת הרבה, ואני חושבת שהפתעת. תמיד הפער הזה בין הדמות שאתה רואה לבין החיים עצמם.
ממש.
שאני לא אומרת שזו סתירה, אבל יש עוד רכיבים. ותודה רבה שבאת אלינו.
תודה רבה שהזמנת אותי.
להודות ליגנה, העורכת, ולטכנאים אלון מקלר וראובן מן. ותודה לכם שהייתם איתנו. שבת שלום. תודה.